לחיים עם הגאון הרב חיים איידלס. ערב שבת שלום ומבורכת לכל המאזינים, לכל בית ישראל. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הקו מסורים, פנחס בינדר, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. וכדרכנו, לברך ולהתפלל בתחילה דברי התורה שיוקדשו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות. הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. נשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חברם ששגידם בתוך שר חולי ישראל. רפואת הנפש, רפואת הגוף. השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך, ישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק, ומצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקוים בהם המקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו, את חיילינו, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. קדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונועם הרומן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, מוקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה להורה ומשיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.
הנסונים בצורו, בצורו ובשביו, עומדים בין ביום ובין ביבשה.
הערב, בשונה משאר התוכניות, לא נעלה מאזינים אל הקו, מכיוון שאנחנו רוצים להספיק יריעה רחבה של שאלות שהצטברו על שולחננו, ובנוסף לזה מספר נושאים להעלות אותם בצורה יותר רחבה, לכן אנחנו לא נעלה מאזינים כאמור הערב, נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים, כשאתם שומעים אותנו כעת, תקדישו גם את הדברים לרפואתם השלמה. לבקשת מאזינים רבים, התבקשתי לדבר מעט על דיני שכנים, ועד בית, תיקונים משותפים וכו'. קודם כל, נקדים ונאמר כי קשה מאוד לתת כללים ברורים בהלכות ועד בית. כי ברוב המקרים, ואני מדגיש לפניכם המאזינים הנכבדים, ברוב המקרים, הדברים תלויים במנהג המקום. והמנהג הרווח הכללי הוא זה שלמעשה מכריע את הדין בדיני ועד בית. אבל יש דברים שהם ברורים מאוד, וכשאין מנהג קבוע אנחנו הולכים לפי הכללים שנזכיר אותם כעת. הוצאות של שמירת רכוש, כדוגמה, סורגים, דלתות, שומר בבתים שיש שומר שנמצא בתחתית הבניין ושומר על הבית, עושה סיורים סביב הבניין, או סיור אזורי ביישובים, ההוצאה הזו בוודאות מוטלת על כולם בשווה. אפילו קופים בבדין לשלם עבור ההוצאה הזאת ללא שום ספק. לגבי אופן חלוקת התשלום בין הדיירים, לכאורה צריך לשלם לפי גודל הדירה, ולא לפי כמות הנפשות שיש בדירה, אלא לפי הגודל של הדירה. לדוגמה, בית של 80 מטר רבוע, שגרים בו 8 נפשות, ובית של 150 מטר רבוע, שגרים בו 2 נפשות. משלם הבית של 150 מטר רבוע כפול מהבית של 80 מטר רבוע. נכון שמבחינת נפשות הבית של 80 מטר רבוע גרים בו פי 4 נפשות, אבל מכיוון שגודלו רק 80 מטר רבוע וגודלו של הבית השני 150 מטר רבוע, אז המחיר הוא כמעט כפול לבית של 150 מטר רבוע. זה לגבי הגודל של הדירה, איך אנחנו מחשבים את הערך של התשלום. לגבי ההוצאות של ניקיון בבניין, חדר מדרגות, כניסה לדירות, על אף שבשולחן ערוך ההגדרות קצת שונות, ולפעמים שואלים שאלות בענייני ועד הבית ומביאים אסמכתא מדברי השולחן ערוך, כיום ההוצאות של הניקיון בשונה מאז הן הכרחיות ממש, ולכן קופים לשלם. אי אפשר לסרב לשלם באיזושהי תואנה שלי לא מפריע הלכלוך, או שהאדם יכול לומר, אחד מדיירי הבית, מדיירי הבניין, מצידי שינקו פעם בחודש, או אני מנקה מסביב לדירה שלי וזה מספיק לי. אין תירוץ שכזה בשביל לא לשלם את ההוצאות של ניקיון בבניין, שהן מחולקות בין כולם בשווה. אופן חלוקת התשלום צריכה כאן להיות לכאורה כן לפי נפשות ולא לפי דירות. בשונה ממה שהגדרנו לפני כן על גודל הדירה, שהיא ההגדרה הנכונה לשלם על ההוצאה של שמירה, כאן בנושא של ניקיון החלוקה היא לפי נפשות, לא לפי דירות. למה? כי ככל שיש יותר דיירים, הם עולים ויורדים יותר ומלכלכים יותר. אז בוודאות שכאן צריך לחלק את אופן התשלום לגבי ניקיון לפי הנפשות. כשאדם עזב את הדירה לתקופה, הדבר תלוי בעומדן דעת בכמות הזמן שהוא לא היה בדירה. אם זו תקופה ממושכת, אז ודאי שאי אפשר לבקש ממנו להשתתף בהוצאות הניקיון. הוא לא נהנה ממנו בכלל. נכון שיש לי בבית 8 ילדים, אבל לא הייתי כעת חודש בבית. לא לכלכנו בכלל בחודש האחרון. אבל אם העזיבה היא לתקופה קצרה, אז הוא מחויב לשלם כמו כולם. כי אנחנו צריכים לתת איזשהו כלל, איזשהו חתך שישווה בין השכנים. אז אם זו תקופה ממושכת, אז ההיגיון אומר שיש כאן ויתור מצד הדיירים לגבי הוצאות הניקיון, ובדגש לגבי הוצאות הניקיון, לא לגבי הוצאות השמירה. גם כשאדם לא נמצא בבית, הוא רוצה שהבית שלו יישמר. יישמר זה לאו דווקא על ידי שומר, זה גם על ידי כל הוצאות שקשורות לשמירה לבניין, שלא תהיה גניבה חלילה. אבל מצד הניקיון, ודאי שאם עזב לתקופה ממושכת, יש כאן איזשהו עומדן דעת שהוא פטור מחיוב הניקיון. נוסיף ונאמר שאם הוא עזב לתקופה ארוכה, כשמדובר בפועל שעובד לפי תקופה חודשית, חייבים תמיד לשלם לו. מדוע? כי הוא נזכר על ידי הדיירים עבור מהלך השנה, שהדין נפסק שאפילו אם הוא לא צריך אותו כעת, מכיוון ששכרת אותו באופן כללי, אתה מחויב לשלם לו כדין סוחר שאדם סוחר פועל. כשאדם סוחר פועל, ודאי שהוא צריך לשלם לו גם אם אני מצידי לא נהניתי בכלל, לדוגמה, עזבתי חודש. אם ההשתתחות שלי, הקשרי עסק שלי מול אותו פועל, הם גלובליים, הם חודשיים, שנתיים, ואומר שבתוך השנה, מדי חודש בחודשו מקבל את הכסף, אבל שכרנו אותו לתקופה ממושכת, אז גם אם אני עזבתי את הבית לתקופה, מכיוון שהתחייבתי כלפיו, ודאי שאני מחויב לשלם בשווה. כל מה שפתרנו, רק על הוצאות ניקיון, רק בתקופה ממושכת, זה אך ורק אם ההסכם קישור, הוא הסכם קישור חודשי, שארבע פעמים בחודש, לדוגמה, משלמים לו. אז יש מקום לבוא ולומר, לפתור. אבל ודאי וודאי שאם ההסכם קישור בינינו לבין אותו סוחר הוא כקבלן, הווה אומר שהוא מקבל תשלום קבוע למשך שנה, אז ודאי וודאי שתמיד אנחנו מחויבים לשלם לו, כי זה ההסכם בינינו. הוצאות של סיוד לסייד לצבוע. לפי מה שמבואר בשולחן ערוך, אי אפשר לקפות על צביעה, על סיוד ועל חיור. חיור פירושו של דבר חף יוד ועבריש, הכוונה ציור. אבל בזמננו הדברים השתנו. אנשים לא גרים בבתים משותפים שהם לא מסוידים. כל בית עובר במשך תקופה מסוימת סיוד מחדש. לכן כן אפשר לקפות על סיוד בחדר מדרגות, בחנייה וכדומה, רק כמובן בסיוד הכרחי ושגרתי. לא סיוד יוצא דופן ומיוחד, שעליו בהחלט על סיוד שהוא כולל איזשהו ציור מיוחד או צבע מיוחד, יכול לומר כל אחד מהשכנים, אני לא צריך בסיוד שכזה. אני צריך סיוד מינימלי, הכרחי, שיהיה כאן לבן ושיהיה כאן יפה. מעבר לזה, אי אפשר לקפות אותי. גם בנושא הזה של צביעה, מסתבר שאנחנו גובים לפי שטח הדירה, ולא לפי נפשות. הוצאות של עסקה. ישנם בתים רבים, ואני מדגיש כאן מספר נושאים, דיברנו בהתחלה על הנושא של שמירה, לאחר מכן על הוצאות של ניקיון, המשכנו בהוצאות של סיוד, אני כעת ממשיך בהוצאות של עסקה, עסקה מרכזית, עסקה תת-רצפתית, שצריך לשלם עבור אותו סולר שכולם משתתפים בו בשווה, איך אופן החלוקה, שאלות רבות שהצטברו בכל נושא של ועד בית, אנחנו מנסים לרכז אותם כאן לנושא אחד רחב. הוצאות של עסקה כאמור, כמובן שאם אדם משתמש הוא מחויב לשלם. אבל צריך לחלק את הדברים לשניים. ישנה הוצאה בהעסקה על עצם החזקת ההעסקה, וישנה הוצאה נוספת, כמובן התשלום על הדלק ועל הסולר. גם אם באמצע תקופה רוצה אחד הדיירים להפסיק להשתמש בהעסקה. אני לא רוצה עכשיו להשתמש בהעסקה, קניתי מזגן, חם לי בבית, אני לא צריך בכלל את ההעסקה התת-רצפתית הזאת וכו'. מכיוון שאתה בהתחלה נכנסת בשותפות, שאיבדת את עצמך עם כלל הדיירים, ודאי שאתה מחויב להמשיך לשלם על עצם החזקת קו העסקה. לא על השימוש, לא על הסולר, אבל עצם החזקת קו העסקה, עם כל העלויות והתיקונים שמסביב, ודאי שאתה מחויב, כי זה היה השיתוף הראשוני ביניכם, זה חוסר יושר לבוא ולהגיד שכעת החלטתי לא להשתמש. החלוקה כמובן, ודאי שכאן היא נעשית לפי כמות החדרים, ללא שום ספק. לא לפי נפשות ולא לפי גודל בית, אלא לפי כמות החדרים. כשאדם נוסע לחול, כשאדם נוסע מביתו, לא משתמש בכלל בהעסקה, אז שוב תלוי, אם השהייה היא ארוכה, או שהשהייה היא מקוצרת. אם השהייה היא ארוכה, אי אפשר לחייב אותו על תשלום, לא על עצם הקו כפי שדיברנו, אלא על השימוש בסולר. אבל אם התקופה מקוצרת, אנחנו לא נתחיל לקזז, לא היית שבוע במהלך החודש, אז אנחנו נוריד לך עכשיו לפי ערך יחסי של שבוע, ודאי וודאי שאתה מחויב לשלם. לפעמים מגיעים לבית ההוראה שכנים, שטוענים שבקומות העליונות החום פחות מורגש. והם שואלים בבית הדין, איך אנחנו צריכים לחלוק את התשלום בינינו? התשובה שאנחנו עונים למדיינים, שברור שמשלמים פחות, אבל לפי הסכמה משותפת. זאת אומרת שמראש אמרתם את הבעייתיות שבקומות העליונים מרגישים, העליונות מכילה מרגישים פחות את החום, או מילא האפקטיביות של הדבר היא פחותה, ומראש אמרתם שאתם רוצים לשלם פחות. אבל אם שוב ההסכם הראשוני שלכם, השיתוף שלכם נעשה באופן שווה, ודאי וודאי שאין זכות לבוא ולומר שמכיוון שכעת שמתי לב שפחות מחמם אצלי, כעת אני רוצה לשלם פחות, כשמראש הסכמנו שהכל נעשה בשותפות. תאורה בחדר המדרגות. עצם התאורה והתיקונים, תיקונים שנצרכים בעקבות התאורה, על כולם להשתתף בהוצאות. אופן החלוקה זה לפי כמות הדיירים שבכל דירה. השימוש שבאור הרי נעשה לפי כמות הנכנסים ולפי כמות היוצאים, לכן ודאי שאופן החלוקה זה לפי כמות הדיירים שנמצאים בכל דירה שמשתמשים באור. אם אדם שם לעצמו מנורה בכניסה לדירה, עדיין הוא מחויב לשלם כמו כל הדיירים את ההוצאות של גינון וכולי, אבל ההוצאות של התאורה הוא לא יכול לבוא ולומר, מכיוון שאני עמדתי לעצמי מנורה, לכן אני עכשיו פטור מלשלם על התאורה שבחדר מדרגות. גם אתה נהנה מזה, זה ששמת לעצמך אור בכניסה לבית, עדיין גם אתה נהנה מזה שהחדר מדרגות כולו מואר, ובוודאי שזו לא טענה, והטענה הזאת היא טענה שהיא לא מתקבלת, ואתה מחויב לשלם בשווה. הזכרנו הוצאות גינון, אם כבר נגענו בעניין של גינון. לכאורה זה דבר שאי אפשר לקפות על האדם. ישנם בתים רבים שאין שם גינות. בהחלט יכול לומר בעל אחת הגינות, הדירות, סליחה, שהוא לא צריך את הגינה בכלל. מבחינתי אין צורך בגינה. גם בבניינים שיש בלובי, בכניסה, פרחי נוי, איזושהי גינה עם השקיה, אי אפשר לקפות על אחד הדיירים לשלם עבור כך. ונדגיש ונאמר שכל זה זה רק שלא הייתה הסכמה ברורה מתחילה בין השכנים. ומינוי ברור של ועד בית שההחלטות של ועד הבית מקובלות על כולם. אבל במקרה של הסכמה, על פי רוב האחראי בידי ועד הבית. הוא הגוף שמונה על ידי הדיירים כדי להכריע בכל נושא של ועד בית. ואם ועד בית החליט שעושים גינה, והגינה שהם עושים היא כרוכה כמובן בהוצאות, הוצאות החזקה והוצאות של עצם העשיית הגינה, ודאי שאדם לא יכול לבוא ולומר, אני לא רוצה בגינה, כי אתה מינית את ועד הבית, וועד הבית הוא גוף שמייצג את כולם על דעת כולם. אבל, אם מראש רוצים לעשות גינה, ודנים בזה בין ועד הבית, וזה דיון בין השכנים, ודאי שיכול לבוא אחד ולומר, מבחינתי אין צורך בכלל בגינה, בשבילי זה מותרות, ולא דברים הכרחיים. נסיים בהוצאות של זיפות, סיוד בגג, אפילו שמעיקר הדין, דינה דשולחן ארוך, בסיוד לא צריך להשתתף שער השכנים, רק השכן שגר בקומה העליונה, כי הוא זה שנהנה מהדבר, הוא זה שנהנה שמכתוצאה מהסיוד, מהזיפות, לא נכנסים לו מים לתוך הבית, נהגו כיום שכולם משתתפים גם בהוצאות של זיפות וגם בהוצאות של סיוד נגד החום. נכון שאנחנו לכאורה לא נהנים מזה, כי אנחנו גרים בקומות ראשונות שניות, ולא בקומה העליונה, שהיא זאתי שסובלת מנזקי חום וקור, המנהג הרווח שכולם ללא יצא מן הכלל משתתפים, גם בחלק התחתון של הבית, וגם בחלק העליון של הבית. לגבי תיקון צנרת, ובזה בעצם נחתום, אם אנחנו כבר נגענו בנושאים, עוד מילה אחת ברשותכם המאזינים לגבי תיקון צנרת, זו שאלה שמגיעה רבות לבית הדין. ניתן בזה ברשותכם כלל, אבל נבקש המאזינים שלא ייקחו את הכלל ויוצאים ממנו פרטים, אלא רק בתור כלל. על פי מרן השולחן ערוך, כשיש ה' דיירים ויש סתימה, לדוגמה אצל התחתון, כולם משתתפים בתיקון. אבל אם מתקלקל אצל העליון, השכן החמישי, העליון, אלו שמתחתיו לא צריכים להשתתף בתיקון. וכן לגבי הצינור שמביא את המים לכל השכנים. למעט המאגר שנמצא על הגג, שמפורש כותב מרן הרמ"א שכולם משתתפים בו בשווה. זה מדין השולחן ערוך. אנחנו מתייחסים לעליון ולתחתון בכלל לא בשווה. אבל רבותיי, כיום כולם משתתפים בשווה. גם העליונים וגם אלו שגרים מתחת, ללא שום שינוי. הכללים היום בשיתוף בבית בין הדיירים הם מוסכמים ומוחלטים, שכל דבר שקשור לצנרת, כל דבר שקשור למאגר מים, כולם משתתפים בו בשווה, אלא אם כן עשו תנאי מראש בין כל השכנים, על פי הכרעת המייצגים, קרי ועד הבית, שהדברים שונים. נסיים את העניין של ועד הבית כאן. אפילו שיש בדינים האלו עריכות עצומה וריבוי פרטי דינים. מי שרוצה להרחיב את היריעה יכול לעיין בשולחן ערוך ונושא כלים. יש ספר נפלא שנקרא משכנות ישראל, שהוא פתח את היריעה באורך וברוחב באופן נפלא. אפשר שם לעיין ולמצוא עוד הרבה פרטי דינים בנושא ועד הבית והתקשרות בין שכנים. סיימנו את תוכניתנו, לא, פינתנו, לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. נגענו הערב בדיני ועד הבית לבקשתכם המאזינים. כאמור, בתוכנית הבאה, דרך חיים, לא יעלו מאזינים אל הקו, אנחנו נקיים פריאת בלחוב מצווה, כל השאלות שהצטברו על שולחננו בנושא, בנושא של ועד הבית נגענו, בנושאים נוספים, אנחנו נרחיב את היריעה גם בנושאים נוספים, קצת נוכל לתת להם מעט הרחבה. בשידורים הקודמים אנחנו הבטחנו לכם המאזינים שיש מספר נושאים שניגע בהם, אז תכף אנחנו ניגע בהם ביתר הרחבה. שוב נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונודה למפיק ולטכנאי סגי פרלמוטר, דוד קליגר ואשר גרייבר. נצא להפסקה ואנחנו כבר שבים אליכם המאזינים. חזרנו אליכם המאזינים. אחת המצוות החמורות שנצטוונו עליה היא מצוות כיבוד ומורה אב ואם, הברכה והשכר בצידה, למען יאריכון ימיך וכולי. קראנו את זה כעת בחג השבועות, ההבטחה המפורשת לאריכות ימים, כפי שחזל דרשו, אריכות ימים בזה ובבא. המצווה של כיבוד אב ואם, בשונה משאר המצוות שכולה בן אדם לזולתו, בשאר המצוות יש את החלק שבן אדם לחברו, וכן את החלק שבן אדם למקום. המצווה הזו היא כולה בן אדם לזולתו. חזל, בלשונם המזוקקת והמדויקת, אמרו ברש מסכת פאה בירושלמי, שהמצווה של כיבוד אב ואם היא חמורה שבחמורות. הרמב״ם, בהלכות כיבוד אב ואם, הגדיר אותה כמצוות עשה גדולה. בספר היראים, לרבי אלעזר אזכרי, הוא כותב שאין שיעור למצווה הזו. ובחלום אמרו לרבי יהושע בן אלם, כי הוא שיגע כל ימיו בתורה והעמיד 80 תלמידים, ישב בגן עדן יחד עם הקצב שהכיל והשקע ורחץ לאביו ולאמו. יש בכיבוד אב ואם פרטים רבים. כיצד מכבדו, ברייתא הידועה, מאכילו, משקהו, מלבישו, מכסהו, מכניס, מוציא, ויעשה הכל בסבר פנים יפות. כי אם אדם יעשה לאביו ולאמו כל מעדני עולם בפנים זועפות, ודאי שהוא יענש. איזה הוא מורה, ממשיכה הברייתא, לא יעמוד במקומו המיוחד לו. הדברים אמורים לאו דווקא לגבי עמידה, גם לגבי ישיבה. לא יסתור את הדברים שלו, לא יכריע את הדברים שלו, לא יקרא לו בשם, לא בחייו ולא במותו. נאמר ברשותכם, לאחר שהבאנו כאן את הברייתא, כמה פרטי דינים במצווה החמורה הזו. אני מדגיש חמורה, על פי לשון הירושלמי, מצווה חמורה שבחמורות. שמעתי מאחד מגדולי האדמו"רים שאמר שהוא רואה דגדוג גדול במצוות, אבל במצוות כיבוד אב ואם הוא רואה לצערו הקלות גדולות. פרט ראשון, המורה והכיבוד הוא אפילו אם מעולם אדם לא נהנה מההורים שלו. ישנה איזושהי טענה לבין, יש הדדיות ביני לבין ההורים. אני נהנה מההורים, כיוון שאני נהנה מההורים, אז אני גם כן מחזיר להם הנאה. אומר הכתב סופר, אין כאן הדדיות במצווה הזאת. אפילו אם מעולם לא נהנית מההורים שלך, אתה מחויב בכיבוד שלהם. עצם זה שהביא אותך לעולם, יש כיבוד אב ואם. במצווה הזאת אין עניין של הדדיות. נוסיף פרט נוסף לגבי תפילה בצד של אבא. להלכה נפסק שלא להתפלל בצד אביו. מדוע? כי הוא מראה בזה שהם שווים. אם הישיבה בבית הכנסת היא לצד אביו, הדבר מותר. אבל אם לאבא שלו יש מקום מיוחד לתפילה, והבן נעמד לידו וקובע את מקומו לידו בעמידה, וזה לא מקום מסודר בבית הכנסת, הוא מראה למעשה שאני ואבא שווים והדבר אסור. לא נשב בכיסא של האבא, גם אם האבא לא נמצא בבית. ולכאורה, אם האבא לא נמצא בבית, אני לא גורם לאי כבוד כלפי האבא. התשובה שגם כשאבא נפטר, אנחנו מכבדים אותו בחייו ובמותו, גם כשהוא לא לפניי. אנחנו לא נשב על מקום מיוחד לאבא, גם אם הוא לא נמצא בבית, והוא לא רואה שיושבים לו במקום. כותב הכף החיים, שאפילו בתוך השנה לפטירה של אבא להחמיר לא לשבת במקומו. כשאבא מתארח אצל הבן, אצל הבת, אפשר להישאר לשבת במקום בראש השולחן. לאבא יש מקום בראש השולחן, ואומר הבן שמארח את אביו, לאמא, היא מארחת את ההורים שלה, יש לה את המקום שלה, אפשר להמשיך הלאה לשבת במקום בראש השולחן, אפילו שאבא יישב בצד השולחן. אנחנו לא פוגמים בכבודו בזה שאנחנו נשארים לשבת במקומנו. המנהג כן לתת לאבא, כן לתת לחם ולחמות את הכיסא, אבל כאמור, זה לא מצד כיבוד, אלא יש כאן מצד מעבר לכיבוד, יש כאן מצד הנימוס, להראות כבוד גדול, נותנים לו את הכיסא. אבל מצד לא לשבת במקומו, תוך כדי שאבא נמצא לצידי, אין בזה חלילה פגימה בכבודו של האבא מעיקר הדין. ישנה מחלוקת גדולה, האם מותר לחלוק על דברי תורה שאבא שלו פסק, כשהמחלוקת נעשית שלא בפני האב. לכן כדאי להחמיר. אבל כל זה כשהוא אומר את דבריו באופן מוחלט, אבל אם הוא אומר את הדברים בדרך של מסע ומתן, מותר אפילו בפני אביו. כל הדיון האם מותר שלא בפני אביו, לחלוק על אביו, זה דברים מוחלטים. אבא אמר ככה, מחילה, אני חולק עליו, לא נכון. על זה יש מחלוקת אם הדבר מותר או אסור. אנחנו רואים בין תנאים והמוראים, אנחנו רואים שהרבה נחלקו ילדים על הורים. אבל זו שאלה ארוכה כאמור בפני עצמה, ואם הדבר נעשה בדרך של מסע ומתן ובדרך של כבוד, כמו שכתוב בשאלות ותשובות באר שבע, מביא אותו הרבקי ואיגר על הגיליון בסימן ריש מבית בשולחן ערוך יורד דעה הלכות כיבוד אבאים, אז הדבר מותר. לא נקרא בשם של ההורים, אלא אם כן הם אכלו על כבודם. וגם אם הם אכלו על כבודם, גם אז למצווה להיעדר לא לקרוא בשמם. אבל אם אדם הוסיף את התואר רבה לפני השם של האבא שלו, מותר הדבר כשהאבא מחל על כבודו. כשמדבר אל האבא, כשילד מדבר אל אביו, הוא יכול לדבר איתו בלשון נוכח. הוא לא צריך לדבר עם אבא שלו בלשון נסתר, מה אתם אומרים, או בלשון רבים. אנחנו רואים שיעקב אבינו אמר לאביו, קום. לא כמו שעשיו אמר, יקום. אבל כשילד אומר לאבא שלו קום, ואומר הוא מדבר איתו לנוכח. ככה כותב רב נוס נד לרבו של החתם סופר. מוסיפים שאדם שמדבר עם אבא שלו בלשון רבים, אז הוא מן המטמיעים. מכיוון שהיחס בין האבא לבן הוא יחס של כבוד, וילד שקורא לאבא שלו בלשון רבים, אז הוא לא מתייחס לאבא שלו כאבא, הוא מתייחס לאבא שלו כרב. נכון שלרב אנחנו קוראים בלשון רבים, אבל יחס הרגשי בין בן לאבא מתיר לו לקרוא לאבא בלשון נוכח, אבל כמובן בצורה המכבדת והראויה. לגבי לקרוא שם לילד שנולד בחיי ההורים, אצל הספרדים הוא כבוד, אצל האשכנזים ידרו לקרוא רק על שם נפטרים, וכל אחד יעשה כמנהגו. מעט נגענו בהלכות כיבוד אבאים, כאמור מצווה חמורה שבחמורות, וראינו צורך מעט להרחיב דבר על הנושא הזה. נוסיף בנושא נוסף ששאלו בנושא של התחבורה הציבורית שכיום היא באוויר, בים, ביבשה. הולכי דרכים בימים ומדברות נמצאים בחזקת סכנה. וכל הדרכים הם בחזקת סכנה בוודאי כיום. לכן ציוו חכמנו זיכרונם לברכה על פי הפסוקים בתהילים קופזיין שנודה לקודש ברוך הוא בברכת הגומל. שלחו הרבה שאלות בנושא של ברכת הגומל, אז מעט גם נרחיב בנושא הזה ברשותכם המאזינים. פסק מרן השולחן ערוך בסימן ריש י"ז שארבעה צריכים להודות. יורדי הים כשעלו מהים, הולכי מדבריות כשמגיעים ליישוב, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. מרן הרמ"א כתב, רב משה איסרליש, יש אומרים, וככה מנהג בני אשכנז, שמי שהולך מעיר לעיר, מכיוון שאין בזה סכנה, לא מברכים ברכת הגומל. אבל מנהג בני ספרד, שכל מי ששועה שיעור של 72 דקות בכל דרך שהיא, צריך לברך ברכת הגומל, מכיוון שכיום כל הדרכים בחזקת סכנה. גם למנהג אשכנז, מי שהולך במקום ששייך בו סכנה, לדוגמה סכנת יידוי אבנים וכדומה, ודאי שהוא מחויב לברך את ברכת הגומל, אפילו אם הוא הולך בדרך מועטת. מי שנוסע במטוס, סובר הרב וייס, רבה של ירושלים, שאין כיום סכנה כמעט, לכן לא צריך לברך. אבל מרנן רב שלמה זמן אוירבך, והרב משה פיינשטיין, והרב היביע עומר שליטה, הורו כן לברך, אפילו אם אדם לא נוסע מעל גבי ים, מכיוון שעצם הנסיעה במטוס היא נסיעה מסוכנת. לפי עדות המזרח, בוודאי שצריך לברך, במקרה שאדם שנסע במטוס, מכיוון שכאמור, ודאי שהוא שעה 72 דקות בנסיעה, וכמו שאמרנו לפני כן, שעל עצם נסיעה של 72 דקות, כבר צריך לברך הגומל. מי שחולה במחלה מסוכנת, מברך ברכת הגומל. לבני ספרד, אפילו כל חולי שהיה צריך לשכב במיטה, כבר מחייב אותו בברכת הגומל. מרן הבעל בן איש חי כותב, שדווקא כשאדם שכב 3 ימים, לא כשאדם בגלל כאב ראש נשכב במיטה. אדם ששכב 3 ימים ואומר זו הייתה מחלה ממושכת, צריך לברך הגומל. יש מחלוקת נוספת האם לברך דווקא על 4 המקרים האלו שהזכרנו לפני כן, הולכי מדברות וכו', או שהדבר הוא כאין סימן וכאין הסבר לדברים שקשורים לסכנה. בני אשכנס פוסקים לברך על כל סכנה שאדם היה מונח בה, סכנת חיים. אבל בני ספרד לא מברכים אלא רק על 4 המקרים האלו, ועל שאר מקרי סכנה אומרים ברכת הגומל בלי שם ומלכות. מה נפסוק לגבי נשים בברכת הגומל? יש שנוהגו שמברכת לבעלה, והרווקה מברכת לפני חברתה. יש שבירכו בפני 10 גברים. יש ששללו את זה משום צניעות, אלא אם כן בית הכנסת, לאחרי לידה וכדומה, זה מנהג אנשי ירושלים. כשאדם מברך בפני 10, יקפיד לברך תוך 3 ימים מהיום שהוא התחייב. ואם לא, אז אפשר עד 7 ימים, ואם הוא שכח וכדומה, אפשר לברך כל זמן שירצה כשיזכר, אבל לכתחילה להקפיד בתוך 3 ימים ראשונים, להקפיד לברך ברכת הגומל. מעט נגענו בדיני ברכת הגומל, ושוב ניקח נושא ונרחיב בו מעט. סגי עושה לי רמז שצריך לצאת להפסקה קצרה. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים. שוב, הערב אנחנו לא מעלים מאזינים לתוכנית כדרכנו לעלות בשידור חי בכל נושא. הערב אנחנו רוצים להתמקד במספר נושאים וגם כן לענות על מספר שאלות לפי מיסת הזמן שישאר בידינו כדי להספיק לפרוע את אותו חוב שפה מונח לפנינו, שאלות רבות שהצטברו ונושאים רבים שנגענו בהם אבל לא מדי רחבנו בהם. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים. חזרנו אליכם המאזינים, ברשותכם נאמר מילה קצרה מדי, אבל מעט נרחיב על עניין איסור אכילה לפני קידוש ולפני תפילה. לצערנו הרב, דיברנו על כך בעבר, שמחוסר ידע כמובן, אנשים שמתפללים בשבת קודש במניין יותר מאוחר מבימות החול, מרשים לעצמם לאכול ולשתות קודם התפילה, מתואנה שאסור להתענות בשבת והתפילה תסתיים מאוחר, עד שהם יבואו הביתה, כבר יעבור חצות יום, ונמצא שהם צמו בשבת. נלבד כאן את הנושא, ונראה באצבע, באופן מפורש, שהדברים אסורים מכל וכל. על הטענה שהם צמים בשבת, נאמר שאפשר לקום למניין יותר מוקדם, או לשתות לפני התפילה באופן המותר, וזה כבר לא נחשב לצום. ונרחיב בדברים. מרן בסימן רשעין א' כותב נחרצות שאסור לאדם אפילו לטעום כלום עד שהוא יקדש, אפילו לא לשתות מים, בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של שבת הבוקר, זה כתוב בסימן אחר, בסימן רשפט. כשהדברים אמורים בין לאיש ובין לאישה, כפי שפוסק מרן המשנה ברורה. מוסיף שר התורה אמר שם מברז'ן שהדברים גם אמורים ביום טוב, הן בליל יום טוב, הן בבוקרו של יום טוב. והדבר כה חמור, עד שמרן המשנה ברורה, דן על שטיפת הפה במים קודם קידוש, ומסקנתו להיתר. אבל נבין מזה עד כמה הדבר חמור שהיה צד לבוא ולומר, שמכיוון שאסור לטעום אפילו מים לפני קידוש, בין בשבת בלילה, בין בשבת בבוקר, בין בליל יום טוב, בין ביום טוב בבוקר, אולי גם יהיה אסור לשטוף את הפה במים, אבל כמובן, שאנחנו מכריעים בדבר לאתר. אבל מזה נקיש עד כמה הדבר החמור. האיסור בליל שבת מתחיל עם השקיעה, מכיוון שנכנסת שבת קודש בשקיעה, אנחנו מקבלים את השבת לפני השקיעה. מספק, השקיעה זה זמן של ספק יום, ספק לילה. ומכיוון שיש ספק לילה, אז לפני השקיעה כבר יש איסור בליל שבת לשתות ולאכול. לחילופין, בשעה שאדם מקבל על עצמו שבת, גם הוא מקבל על עצמו שבת לפני השקיעה, אפילו כשהיום עוד גדול. אנחנו מדברים על אדם שמקבל את המינימום של תוספת שבת, זה דקה, שתיים לפני השקיעה, מאז הוא קיבל על עצמו שבת. אישה אשכנזית מקבלת על עצמה שבת בשעת הדלקת נרות. אישה ספרדית צריכה לומר בפה, כשהיא מדליקה נרות, שהיא מקבלת על עצמה שבת, כי היא לא מקבלת שבת בדווקא בשעת הדלקת הנר. זה לגבי ליל שבת. אז כאמור, אדם שלא מדליק נרות כי אשתו מדליקה, מדליקים עליו, אז דקה לפני השקיעה, דקותיים לפני השקיעה, מאז חל איסור כי הוא קיבל על עצמו כבר את השבת, מדין תוספת שבת שמקבלים כ-2-3 דקות לפני השקיעה, וממילא הוא אסור באיסור אכילה ושתייה. אישה משעה שהיא מדליקה נרות, או גבר משעה שהדליק נרות כי אין מי שהדליק עליו נרות, מאותו רגע הוא אסור באכילה ושתייה בליל שבת. בשבת בבוקר מותר לשתות לפני התפילה אפילו קפה עם חלב וסוכר, בתנאי שהדבר נצרך כדי ליישב את הדעת להתפלל כראוי. שאז אנחנו מחשיבים את האדם כחולה שאין בו סכנה, ואנחנו מקילים. אבל אם אדם לא זקוק לכך, אסור לו לשתות רק מים. חז"ל המליצו על הפסוק שאדם שאוכל ושותה לפני התפילה, התפילה שלו לא נשמעת כי הוא נחשב לבעל גאווה. נדגיש שהדברים אמורים כל יום, ולאו דווקא בשבת. כל יום אסור לפני התפילה לשתות רק מים אנחנו מתירים, אלא אם כן כאמור האדם נצרך שאנחנו מחשיבים אותו כחולה ממש שאין בו סכנה. אבל בשבת אחרי תפילת שחרית, אחרי התפילה, ושונה מיום חול, כמובן יש חיוב לעשות קידוש, ואז אסור אפילו לטעום בגלל חיוב הקידוש שחל מיד לאחר תפילת שחרית. לכן אישה שרגילה להתפלל תמיד תפילת שחרית, כדעת הרמב"ן שמרן המשנה ברורה פוסק, שהיא הדעה העיקרית, כך פוסק מרן המשנה ברורה בסימן קובב, שאישה חייבת כל יום להתפלל שחרית ומנחה, אז בשבת מותר לה לשתות קודם התפילה. אבל אם היא לא מתפללת שחרית, אלא אומרת בקשה ואוכלת כדעת הרמב"ם שלא חייבו בכלל אישה בתפילה, אז ממילא אם היא רוצה לאכול, מכיוון שהיא לא מתפללת, חל עליה חובת קידוש, אז אסור לה אפילו לטעום לפני הקידוש. יוצא שאישה שמתפללת שחרית, אז עד הרבה, אין עליה חובת קידוש עד לאחר תפילת שחרית. אבל אישה שלא מתפללת שחרית, אז ממילא היא חל עליה חובת קידוש מיד שהיא קמה. נושא אחרון לסיום, אני רואה שהזמן עומד נגדנו. מעט בהלכות חלה, הרבה שאלות נשאלו בהלכות חלה, אז ניתן מעט כללים. יש מצוות עשה מן התורה להפריש תרומה מהעיסה, לתת אותה לכהן, כמו שנאמר בפסוק, ראשית הריסותיכם תרימו תרומה. זה מה שאנחנו קוראים הפרשת חלה. כל זמן שלא הופרשה חלה, הפת נחשבת לטבל והיא אסורה באכילה. כמובן חלת ארץ ישראל, עיסה שנילושה בארץ ישראל גם מקמח של חוץ לארץ. לכתחיל אנחנו ממתינים עד אחרי הלישה, שהעיסה תעשה לגוף מוצק אחד ורק אז אנחנו מפרישים, אבל בדיעבד, אפילו אם כבר הפת נאפתה, אפשר להפריש ממנה חלה, כמובן בדיעבד, כפי שכותב מרן, הרי בפסוק נאמר, מלחם הארץ תרימו תרומה. החיוב של הפרשת חלה הוא רק בחמשת מיני דגן. הקוסמת שלנו היא סוג של קטנית, היא בכלל לא סוג של תבועה. על כל פנים, קוסמין, שיפון, שיבולת שואל, חיטה ושעורה מחויבים בהפרשת חלה. יש דיון לגבי הקווקר שלנו, האם זה כן שיבולת שואל, זה לא שיבולת שואל, משה שטרנבוך דן בזה בעריכות. מה השיעור של העיסה להפרשת חלה? ממגימל ביצים וחומש ביצה. כמובן שמדובר על נפח. מכאן הדיון והמחלוקת בין הפוסקים בערך הגרמים של ימינו. יש דעת הצלח המפורסמת שהביצים התקטנו, מרן החזון איש מחזיק בדעה הזאת, אגב כך סוברים גם הגר"א והחת"ם סופר, רב זלמן מרגליות מברד, מאידך ישנה את דעתו המפורסמת של רב חיים נועה, בספרו שערי תורה, שלא מתייחסים להתקטנות הביצים. מה שיוצא מהמחלוקת הגדולה הזאת, שהשיעור לפי רבי חיים נועה זה 1.66, שרק אז מפרישים חלה בברכה, בקילו 200 בלי ברכה, רב חיים נועה מציין שזה מנהג ירושלים. החולקים סוברים שרק בשתי קילו 250 מותר לברך. אבל להפריש מחויבים גם לדעתם מקילו 200. השאלה ממתי לברך. ישנם עוד דעות, הבן איש חי כותב שמנהג סוריה ותימן לא להפריש בכלל פחות מקילו 750, ורק מ-2.487, אם אני מדייק נכון, כותב הבן איש חי, שמעט צריך להפריש בברכה. רבי ששטרנבוך סובר שהוא תחן טוב את הקמח של ימינו, והוא טוען שהשיעור הוא 3 קילו, לעניות דעתי זו דעה יחידה של ממש. מה נעשה עם החלה שהפרשנו, שורפים אותה באש, היא טמאה, כדין תרומה טמאה. מרן הרמ"א מוסיף שמשליחים אותה לתנור לפני שאופים את הפת. אבל זה יוצר בעיה, כי התנור לפי זה יצטרך הכשרה מהבליעה של התרומה טמאה. לכן אנחנו נוהגים לעטוף אותה בשתי עטיפות, שזה יחשב לכלי בתוך כלי, ולזרוק לפח ההשפעה, או כפי שנהג דודי זקני מרן עמוד ההוראה, רב אלישיב זכר צדיק לברכה, לשרוף אותה על גבי הלהבה של הגז עצמו. שיעור של הפרשת חלה הוא כזית, כמה נפריש, 27.5 גרם, זה מה שנוציא מתוך העיסה, בפרט בארץ ישראל שזה מן הדין. המנחת יצחק סובר שאם זורקים את החלה ולא שורפים אותה, צריך להקפיד בדווקא שזה יהיה פחות מכזית. כי אם זה כזית, אתה זורק שיעור של חלה של כזית, אתה מבזה את החלה. להלכה, אפילו בכל שיעור, יוצאים ידי חובת הפרשת חלה. אם נבשל או נתגן בצק, לדוגמה לקרפלח, לא צריך להפריש חלה. לעומת זאת, שחלק הולך להפייה וחלק לטיגון, כן נפריש בברכה. התוכנית הגיעה לחיתומה, רציתי לגעת במספר נושאים הערב, נושאים שסביבם עלו עשרות שאלות במהלך החודשים האחרונים, ניסיתי לגבש אותם לקבוצה של נושאים, לא הספקתי לגעת, אני חושב, אלו ברבע מהשאלות שאתם המאזינים הנכבדים שלחתם, אולי בהזדמנות נוספת שוב נעשה איזושהי עצירה, וכן ננסה שוב לעלות אולי בקצרה יותר על שאלות שאתם שולחים. נודה למפיק ולטכנאי המסורים, נודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשבוע הבא בסייעתא דשמיא, שוב תוכנית דרך חיים, אבל במתכונת הרגילה שמאזינים עולים אל הקו ללא הכנה מוקדמת ושואלים בכל נושא ועניין. אנחנו חותמים את התוכנית, נאחל לכם המאזינים ולכל בית ישראל ערב שבת שלום ובשורות טובות.